כן, אני שמח להיות כאן בבמה המכובדת זו ולהציג, כפי שקראנו לזה, חידושי הלכה ואלקטרוניקה. אנחנו לא עומדים לתת פה שיעור הלכתי, כמובן נוגעים בדברים, אלא להפך, יותר לספר דברים די חדשניים, שלפחות אצלנו הם די חדשניים, הציבור הרחב לא מספיק מודע, ולשם כך צריך לומר מספר מילים, כמובן כהקדמה. הקדמה העיקרית היא תמיד בעיות עם הציוד. זה צרה בכל מקום. אוקיי, לפחות עכשיו רואים משהו. עוד רגע. טוב, אז ככה, אנחנו במכון צומת. צומת ראשי תיבות, צוותי מדע ותורה, נמצא באלון שבות בגוש עציון. אני נמצא בראש המכון מיסודו, 32 שנה. צומת זה ראשי תיבות, צוותי מדע ותורה, אבל צומת זה גם אומר מפגש. אז אפשר להגיד שבצומת מתפרדות דרכים, אפשר להגיד שבצומת מתכנסות דרכים. אנחנו בעד האינטגרציה, בעד השילוב של התורה והחיים המודרניים בכל שטחי החיים. התחום הטכנולוגי הוא מרבית עיסוקנו, אבל האתגר והשילוב הזה של צומת, המפגש בין החיים המודרניים וההלכה, כפי שהקדים כאן הפותח, היא מתפרסת, או הצומת הזאת מתפרס או מתפרסת. אגב, מחלוקת גדולה אם צומת זה לשון זכר או נקבה. אם כן, על כל שטחי החיים יש ספר שנתי בשם תחומין, הוא די מוכר, ששם אנחנו נותנים במה למכלול הנושאים שבעולם, בהיבטים הלכתיים, ברפואה, בכלכלה, משפט, חברה, חקלאות, ביטחון, וכל נושא שבעולם, שם מנסים לאתגר את להפרות את הנושאים הללו. במכון צומת, מעבר לנושאים הציבוריים, וכבר הוזכר אלון שבועי וכולי, שזה דברים שבכתב, או דברים של אמירה, אנחנו רואים את עצמנו אנשים מעשיים, ומנסים להתמודד בחיי המעשה בעניינים פרקטיים שקשורים בשמירת השבת בחיים המודרניים. כשאם אנחנו אומרים הלכה וטכנולוגיה, בעצם אמרנו טכנולוגיה, אמרנו שבת, כי השבת היא הגורם היחידי כמעט ההלכתי שמתנגש כביכול בנושאים טכנולוגיים, כי השבת אמורה להשבית את כל החיים, וחלק מהחיים חייבים להמשיך לפעול בשבת, אז השאלה היא מה ואיך. נכון שטכנולוגיה זה יכול להיות גם בקשרות, יכול להיות גם במקוואות, יכול להיות גם בפסח, ובכל תחומי החיים, פה ושם אנחנו משיקים גם להם, אבל עיקר עיסוקנו זה עניין השבת, כי זה ממש אסוציאציה מיידית, הלכה וטכנולוגיה זה שבת. ואם אמרנו שבת, אנחנו שוב מיד מצטמצמים עוד יותר, ואם אומרים שבת וטכנולוגיה, אז אמרת חשמל ואלקטרוניקה. פחות או יותר, היום לא מתעסקים עם אני יודע מה, אורג בתי נולים בשבת, או כל מיני דברים כאלה. כל הדברים כמעט מתנקזים לתחום החשמל, אלקטרוניקה. וכאן אני צריך לומר ממש בפתיחת דבריי, כי זה בעצם לב העניין. השקפת העולם ההלכתית שמאחורי כל העיסוק במכון צומת הוא שבחיים הציבוריים, כשאני מדגיש שוב, בחיים הציבוריים יש מקום למצוא כל מיני הסדרים מקלים, לפעמים למצות קולות על גבי קולות הלכתיות, כדי לאפשר לחיים הציבוריים להמשיך ולהתקיים. אפשר אז זה לדבר שעה שלמה בצד התיאורטי, ויש דברים מעניינים מה לומר, אבל אני מדלג על כל זה, כי אנחנו רוצים יותר כאן לדבר בפרקטיקה ובהדגמה. אבל כולם מבינים שאם בחיים הפרטיים אנחנו יכולים להסתדר כמו אבותינו, להפך, אנחנו מנצלים את הנוחיות של מזגן ושל מעברר ושל חשמל ופלטה ומקרר, כל אחד מנצל את הסידורים האלה בביתו, אנחנו במכון צומת גם תורמים איזה סידור ליום טוב, לחבות גז, אבל זה לא האתגר, זה הכל לנוחיות ביתית. עיקר האתגר הוא בחיים הציבוריים. איך מנהלים מדינה על פי התורה? משטרה וצבא ונגיד בתחום הביטחון, זה גם בתי סוהר. אתמול שאל אותי מישהו שביתו עובדת במשרד החוץ, בחדר המצב של משרד החוץ, מה הוא עושה בשבת. אז גם זה שייך לעניינים ציבוריים. כמובן בתחומים של מכבי אש ורפואה והספקת חשמל. רפואה זה נושא רחב מאוד, בתי חולים, בתי אבות וכל מיני מוסדות חצי רפואיים, או רפואה ביתית היום, עם הכל מלווה במכשור, וזה לא נוחיות בלבד. כבר הזכרתי, אמרתי, חברת חשמל, אספקת מים, תקשורת, לא ייתכן מדינה בלי תקשורת, וכך הלאה והלאה, תפקודים ממלכתיים שמדינה חייבת ואמורה לספק אותם או לפעול בהם, ואנחנו מצפים שיהודים שומרי מצוות, שומרי הלכה, יהיו בתוכם, ובכלל מדינה יהודית צריכה למצוא לעצמה את הדרך איך הדברים הללו יתנהלו על פי ההלכה, ואנחנו בתחום הזה נכנסים, אם אפשר לקרוא לזה, בשטח האפור, לא נוחיות, נוחיות עוסקים, אבל זה לא האתגר, זה נוחיות, זה במטבח, בבית, זה פרשה בפני עצמה, לא על זה אני הולך לדבר. בתחום הפיקוח נפש, או מה שקרוב מאוד לפיקוח נפש, גם שם אין צורך בשום סידורים מיוחדים, כל מה שאנחנו עוסקים זה בתחום הרחב, שאני קורא לו לצורך הקוד, נושאים חיוניים, חיוניים, זה לא נוחיות, אבל זה לא פיקוח נפש, אולי הכל בצורה עקיפה, אפשר להגיד שכל מערכת הביטחון היא פיקוח נפש, כל בית חולים הוא פיקוח נפש, אבל זה לא נכון ברמה הפרטנית על כל פעולה שעושים, ועל כל צעד וצעד לבוא ולהגיד פיקוח נפש והכל מותר. אנחנו נכנסים כל מיני הסדרים הלכתיים טכנולוגיים, חלקם יותר קולות, או נאמר יותר דחוקים למטרות יותר חיוניות, חלקם היתרים יותר מרווחים, וכפי שאמרתי, מכיוון שאני בא פה יותר לספר על חידושים הלכתיים טכנולוגיים ולא על האידיאולוגיה מאחורי הדברים, לכן אני חותך פה את הנושאים ההלכתיים. אני רק חייב להקדים ולומר כך, אנחנו פה עם מצגת שנבנתה גם למטרות אחרות, יש פה 30 או יותר שקופיות, אז לא בטוח ש... אולי נדלג פה ושם, רק לרגע. אז כמה מילים עקרוניות על מהות איסור חשמל בשבת. זה, עכשיו שיעור דווקא הלכתי. כן, זה תמונה, כאן אנחנו, מכון צומת, טוב. אנחנו רוצים לומר בממש בחמש דקות כמה מילים עקרוניות על איסורי חשמל בשבת. אז כאן יש דוגמה ל... מכשירים חשמליים שונים, אני מקווה שרואים מבחינת התאורה, כן? ושלושה אלמנטים הלכתיים, רק רגע, אני מעדיף לעבור לכאן, שלושה אלמנטים הלכתיים הם רלוונטיים מבחינה הלכתית בקשר לחשמל בשבת. אנחנו מדברים על מלאכת אבערה, או על מלאכת בונה מכה בפטיש, או על מוליד זרם שזה רק דרבנן. ואני כאן הכל רץ מהר, ו... נו, מה זה? למה זה לא עובד? רק רגע. כן, יש כאן דקה אחת. האם חשמל הוא אש? אז... אמרנו משפט אחד, שאבערה, אבערה במושג של מלאכת מבעיר, אש, זה אמור בחשמל רק כשיש משהו בוער. משהו בוער זה או חוט מתלבן, זה חוט מתלבן, או באור או בחום. כל שאר הדברים החשמליים אחרים, כמו השלט הזה, או כמו הפלאפון, או כמו המעברר, אין בהם שום חוט שמתלבן, ולכן הם לא בבחינת אש. הלאה. מה הם כן? היו הדגמות למלאכת שבת שהיא בונה או מכה בפטיש, זאת אומרת אני יוצר משהו, אני מכניס חיות במשהו, המעברר מתחיל להסתובב, הרכבת מתחילה לנוע, הרדיו מתחיל לקפוץ ולנגן, אפילו שאין בו שום דבר מתלבן, יש מקום לומר שזה מלאכת בונה, יש מחלוקת על כך, אנחנו אמרנו אנחנו לא עוסקים כאן בשיעור הלכתי, רק זרקנו את ההקשר, הקשר של מלאכות חשמליות, פעולות חשמליות למלאכת בונה. ודבר אחרון, שלישי, שהוא רק דרבנן. אני לא יודע מספיק מובן כאן המולטימדיה, אבל הכוונה היא של כל פעולה חשמלית שאני, גם אם אני לא בונה וגם אם אנחנו סבורים שזה לא איסור בנייה, אני מוליד זרם, שזה נחשב דרבנן, כמו שאם אני לוחץ על הלחצן הזה, אני מוליד איזשהו סיגנל אלקטרוני והוא מפעיל את המצגת, או שאם אני לוחץ על טלפון, על מקש מסוים, אני מוליד זרם, וכל הפעולות הללו הן נחשבות פעולות אסורות ברמה ביתית, ברמת הלכתחילה, מדאורייתא, מדרבנן, אנחנו לא דנים מעבר לזה, אנחנו מסתפקים בזה. עכשיו, המצגת פה מיועדת להראות שני פתרונות שמכון צומת עוסק בהם די הרבה. הראשון זה המוכר יותר, זה הגרמה, והשני זה הדבר העיקרי שעליו אני רוצה לדבר, ולכן אני אדלג על הגרמה. הגרמה אולי אם יהיה זמן בסוף. אז כאן כתוב שני עקרונות. עקרון אחד הוא הפעלת עקיפין גרמה. הדומינו שנופל ולוחץ על המתג זה לא גרמה. זה לא גרמה, זה חץ. אם אני יורה חץ ואני פוגע במישהו, זה נחשב כוחי. זה נחשב שאני אחראי, אני יורה אקדח במישהו, אני יורג אותו. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא יריתי, אני גרמתי, אני לחצתי על איזשהו נצרה ושחררתי נצרה, וזה היה תגובת שרשרת. כל הפעולות הללו שהן בתגובות שרשרת רציפות, כמו הדומינו, זה לא גרמה. גרמה זה משהו אחר, אני מדלג עליו. הדבר השני פה הוא בעצם עליו אני רוצה להתעכב, וזה שינוי זרם או שינוי מתח או שינוי תדר. אם המעברר מסתובב, לא במצב הזה שהוא דומם, אם המעברר מסתובב ואני מגביר את העוצמה או מקטין את העוצמה, או ברדיו ביתי, שאני מגביר את העוצמה או מקטין את העוצמה על ידי כפתור סיבובי, לא על ידי לחצנים, היום יש לחיצים להגדיל ולהקטין. אז לחיצים כמו טלפון זה פעולת הולדת זרם, אני יוצר משהו חדש. אבל אם הרדיו עובד ואני מגביר ומקטין, דיברו על כך במלחמת המפרד, דיברו גם במלחמת לבנון, שהיו שהתירו, יש את הבעיה להזין לרדיו שמחלל שבת, אבל מבחינת הפעילות של שינוי ווליום, זו פעולה שמותרת אפילו ברמת הלכתחילה. זה לא מצוי בבית הפרטי, אבל אם ילד פותח רדיו, אין צורך ללכת ולהזמין, לקרוא לילד קטן שיחבא או משהו כזה, או להחביא את זה מתחת לקרים ולקסתות, ולחפש דרך להיפטר מהמכשיר, או לחסות אותו בסמיכות. פשוט, אם מדובר ברדיו קלאסי, היום כבר, אולי כבר לא מוצאים מכשירי רדיו שכפתור סיבובי, אלא בדרך כלל זה לחיצים. אבל אם מדובר בכפתור סיבובי, פוטנציומטר רציף, שאני יכול להגביר ולהקטין את העוצמה באופן רציף, מותר להנמיך עד מצב שהקול עדיין נשמע, אבל חלש, לא מפריע. כי הפעולה הזאת, שינוי זרם, או שינוי מתח, או שינוי תדר, עוד מעט נדבר על כך, הן פעולות בעצם שמותרות, ועל סמך זה אנחנו בונים פתרונות מעשיים, שאני מיד אראה לכם. אז עכשיו, רגע, כאן אני מדלג על הגרמות. כאן יש כמה דברים על הגרמה. כאן יש גדר הפרדה, גרמה, תמונות יפות, אבל נראה אחר כך, אם יישאר זמן. אני מדלג על הגרמות. רק דוגמאות, למשל, רק רגע, כאן שינויי גרמה, גרמה לא מתירים למטרה ביתית. אתה דיברת על שינוי זרם, אני רק אדבר על הגרמה. זה דוגמאות רפואיות, רק להראות לכם. זה זכליל שמטפס מדרגות לעגלת נכים, שזה בעיה של התחשבות במוגבלים. זה מעלון, לא מעלון, מנוף להגביע בבית חולים סיעודיים היום. אסור לקחת את החולה על הגב או להרים אותו, אלא משתמשים במנופים עם כזה לחצן. זה בייבי סנס, מי שמכיר בהתראה נגד בעיות מוות בהריסה, חלילה נשימה, אז יש איזה מכשיר ביתי, ששוב, זה לא בדיוק רפואי, זה עצבנות כזאת, אבל בכל אופן, את כל המכשירים מסוג זה, בגלל שיש להם זיקה לעולם הרפואה, התירו להפעיל בגרמה, אבל לא על זה אני מדבר. אני חוזר לנושא של שינוי זרם. אז אתה שואל אם כולם מסכימים, עוד רגע. שמתירים, וכולם מתירים. יש כאלה שיאמרו, זה לא מתאים לשבת, זה לא דמות השבת, אופי השבת, או מוקצה. אבל מבחינת מלאכות שבת, מבחינת האיסורים המהותיים, אם אני משנה זרם חשמלי, הפעולה הזאת מותרת לכל הדעות. עוד רגע אני אפרט יותר, אבל לתשומת לב מה שכאן היה בסוף השקופית, לא באלמנט שיש בו אש. אם מדובר בנורת אלוגן של הסלון, שלכל אחד יש דימר כזה עמעם, להגביר ולהקטין את העוצמה שלה, של הנורה הזאת, זה פעולה אסורה, זה כמו מוסיף שמן למדורה. אם אנחנו מגדירים את המנורה כאש, אזי הלכה מפורשת, המוסיף שמן לנר חייב משום מבעיר, והמסתפק מן השמן חייב משום מחבא, למרות שהנר דולק, אבל אני מגביר את העוצמה, או מגביר את, מגביר את העוצמה, בדרך כלל מפרשים כך, או אפילו מקטין את העוצמה, כל הפעולות הללו הן באש, או נגיד גז, גז ביתי, כמובן אם הגז דולק, חס ושלום בשבת, להגדיל את העוצמה ולהקטין את העוצמה של הגז, כי הגז הוא אש, אבל גם אם זה יהיה קיריים חשמליות, וגם אם זה יהיה רציף, בדרך כלל, למשל, מיחם שבתי, שיש לו כמה דרגות, אז זה בדרך כלל לא רציף, זה קליק, 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 כן, אז גוף חימום אחד, שני גופי חימום, שלושה גופי חימום, או במעברר, שאני עובר ממספר אחד, שתיים או שלוש, זה לא שאני מגביר את עוצמת המעברר, אני בעצם עובר ממעגל חשמלי אחד למעגל חשמלי שני למעגל חשמלי שלישי. אבל אם הייתי יכול במעברר כמו שראיתם פה, ואגב אני יכול להציע זה לכל אחד לעשות את זה, זה אולי לא משתלם, דימר כזה עמעם כמו שעושים לאלוגן, אם יהיה דבר כזה על מעברר, מעברר תקרה. אני לא ראיתי מישהו עושה, לי אין בבית מעברר תקרה, יכול להיות שזה לא משתלם, יכול להיות שהדימרים לא מותאמים לזרם של המעברר, אבל הלכתית, הלכתית נטו, אני עכשיו לא מדבר על דמות השבת ועל מראית עין ועל מושגים כאלה. הלכתית, אם יש לי מעברר שמסתובב לאט 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 ואני רוצה להגביר ולהנמיך לפי הצורך, הפעולה הזאת מותרת לא רק לחולה ולא רק לזקנים, נאמר שזה איזושהי מצוקה, כי בעצם אין בזה שום איסור. זה לא מבעיר כי אין פה אש, זה לא בונה כי הדבר כבר בנוי ועומד, אני רק משתמש בו, מגביר ומקטין, וזה אין פה גם, אין פה שום הולדת זרם, כי אני רק משנה את הזרם. עכשיו, הדבר הזה, מי שמפקפק, אז המקורות ההלכתיים שכבר 50 שנה כתבו עליהם, זה בקשר למכשירי שמיעה. מכשירי שמיעה זה הדוגמה הראשונה, לדעתי, שבתשובות ההלכתיות דיברו על כך, להתיר לכתחילה שינוי זרם, כלומר, שינוי הווליום של השמיעה. היום יש מכשירים דיגיטליים כבר יותר מורכב, חוץ מזה יש מכשירים היום שמתווסטים מלאים ואין שום צורך לווסט. אבל במכשירי שמיעה יותר ותיקים, מן הסגנון המצולם פה, אז יש איזשהו כפתור סיבובי קטן, שאיתו מגבירים את העוצמה, מקטינים את העוצמה. כתבו על כך בשעתו הרב ולדנברג בלציץ אליעזר זצל, הרב אוירבך זצל, הרב בעל מנחת יצחק, ועוד כמה וכמה, נדמה לי שהרב פיינשטיין, כן, גם יש תשובה של הרב פיינשטיין זצ"ל, יאריכו ימים, הרב עובדיה יוסף בספריו, ובעצם כל מי שעסק בזה בדורנו, שנשאל על ידי כבדי שמיעה, ונכון שכבדי שמיעה זה מצוקה מסוימת, זה לא סתם לשחק, אבל זה, אף אחד לא הגדיר את זה בתור איזה עניין שנגיד כמו חולה, שמותר לחולה לעשות פעולות שאסור לבריא. אלא הפעולה לא הזדמנה אצל בריאים. היתר הוא יותר מרווח לשנות ווליום. עכשיו, אני לא אומר שתבואו בבית מחר ותשחקו עם הרדיו בשבת, בגלל שאסור לשמוע רדיו. אבל לדוגמה, מכשיר קשר בצבא, במילואים, או ביישובים ששומרים עם מכשירי קשר, כל מי שיודע, רבנים הצבאים יודעים, מתירים לשנות את הווליום, סתם יש רעש. אז אם זה כפתור סיבובי ולא לחצנים, מתירים לשנות את העוצמה. כי שינוי עוצמה באודיו, בשמיעה, זה פעולה שמותרת לכתחילה, וכפי שאמרתי, הרקע או הבסיס שזה נכתב עליו, זה על מכשירי שמיעה. אז מישהו יבוא ויגיד, רגע, רק מכשירי שמיעה ולא מכשירים אחרים. אז הנה, נתקדם ונאמר, הנושא הזה של שינוי זרם כאתר בשבת, קיבל תנופה, אם אפשר לומר, בחמש שנים האחרונות, סביב התפשטות הנושא של מצלמות. מצלמות אמנם ביטחון, אבל לא רק ביטחון, לא רק מצלמות בגבול, או מצלמות ביישובים, אני בגוש עציון או בעיר העתיקה, כל העיר העתיקה זרועה מצלמות, אלא גם מצלמות למטרות ביתיות, מה זה נקרא ביתיות? מוסדיות. לא מעט מוסדות יש להם מצלמות בשביל לראות מי נכנס, מי יוצא, או מי גונב. או בתי מלון, מי גונב פרודוקטים, וכל מיני דברים מסוג זה. יש תשובה של הרב פיינשטיין לפני שנים, אני שאלתי אותו אישית, ענה לי, הדבר פורסם בתחומין, אדם שרוצה לראות מי דופק בדלת. אז נכון, אפשר להגיד סקיוריטי, ביטחון, אבל זה אדם רוצה לדעת מי מאחורי הדלת, מתירים. כי מבחינה הלכתית, כשמדובר במצלמה שמצלמת כל הזמן, המצלמה אונליין, המצלמה מצלמת כל הזמן, ועל המסך יש כל הזמן את התמונה. המצלמה מצלמת את המדרגות, וכל הזמן המדרגות על המסך. אדם מתקרב לעין המצלמה, להדשה, אז התמונה שלו מופיעה על המסך. מה קורה? בעצם, מבחינה אלקטרונית, קוראים שם רק בעצם שינויים, שינויים בתדרים, במתחים, ממילא זה מתורגם לצבע, מתורגם לדמות, כי הטכנולוגיה היא שהמסך שורק כל הזמן, ואני כרגע לא מדבר על שמירת האינפורמציה. שמירת אינפורמציה התירו רק למטרות ביטחוניות. בירושלים, בעיר העתיקה, יש מאות מצלמות, אם הכל נשמר, זה התחיל עוד, המקום הראשון שהיינו מעורבים, או אולי מדינת ישראל הייתה מעורבת עם היבטי השבת, זה היה במערת המכפלה, אחרי אירועי גולדשטיין, ושם ישנה מצלמות שפועלות כל הזמן, והדברים אותרו לחלוטין, גם לאדם שלא צריך לבוא לשם. אני הרי בא לכותל להתפלל, ואין לי צורך ביטחוני לבוא. מי ששם את המצלמה אולי יש לו צורך ביטחוני במערת המכפלה, אבל המצטלם, אני כאילו משנה את הזרמים, משנה את התדרים, הדבר הזה הפך ליתר מוחלט שקיים בישיבות. בבני ברק, לא רק בירושלים, ביטחון. בכותל המערבי עד לפני זמן קצר פעלו מצלמות אינטרנט. מצלמות אינטרנט זה לא לביטחון. זה כדי שבכל העולם יוכלו לראות, בנאמר שמקומות אחרים שזה לא שבת, או בחילול שבת, יוכלו לראות מה קורה בכותל. יש כמה אתרים, אם אתם יודעים, של מצלמות אינטרנט מהכותל. והדברים פעלו גם בשבת, בהיתר. שמעתי שלאחרונה, בשם הרב אלישיב, באו ואמרו, זה לא יפה, זה לא מתאים, זה לא כבוד השבת. אני יודע, אז לא יודע מה, משתיקים אותם לפני שבת. אבל זה היה מצלמות ליחסי ציבור של אש התורה ושל מורשת הכותל, וכל מי שבא ידע שהוא מצטלם, הוא בעצם משנה את הזרמים, משנה את העוצמה. כפי שאמרתי, ישנה בעיה הלכתית בקשר לשמירת האינפורמציה. ולכן, אם באים אלינו ואומרים, בואו נעשה מצלמות אוטומטיות לבר מצווה. היום, אם אתם יודעים או לא, חילוניים מרבים ללכת לרפורמים, ואצל הרפורמים שנתיים מראש כבר תפוסות כל השבתות, בכל ההיכלות שלהם. כי שם מותר לצלם בשבת. אז ההורים באופן טבעי היו רוצים בית כנסת אורתודוקסי, כי הסבא היה דתי והסבתא וכולי, לא הולכים דווקא לרפורמים כי מאמינים ברפורמה. אבל איך ייתכן שילד עולה לתורה לא יצלמו? ואצל האורתודוקסי לא מרשים לצלם. יש רק פלאפונים ואחר כך צריכים להשתיק את הפלאפונים באמצע התפילה. אז אין מנוס, אין יותר. ולבוא ולהגיד, רגע, למה לא נשים מצלמות אוטומטיות שיצלמו ואפילו יעשו סריקות בתכנון מראש ויצלמו את כל השטח בשבת של עלייה לתורה או בכלל, או דרשות של רבנים בישיבות או בדברים כאלה? התשובה היא כי יש שם בצד ההלכתי, חוץ מהשאלה של מרית עין ודמות השבת ומושגים של מדיניות, יש את הבעיה של שמירת האינפורמציה, שזה משהו כמו בונה, מכה פטיש, אני לא נכנס לזה עכשיו. אנחנו מדברים בקשר למצלמות, לאתר גמור, גם אם יש תוכנות שהן, VMD זה נקרא, או VDM, שהן שומרות את האינפורמציה רק על פי שינויים. זאת אומרת, יש מצלמה, ונגיד יש 5 מצלמות, יש 8 מצלמות בכל הבניין, ואם עובר באיזשהו מקום אדם, במקום שהוא לא צריך לעבור, אז התמונה שלו משתלטת על כל המסך. המסך מחולק ל8 חלקים, רואים 8 תמונות בעת ובעונה אחת, ובעצם על ידי תוכנה שבודקת את התנועה, שכחתי לחבוץ, סליחה, חברת טלפון. אז גם אם מדובר בתוכנה שמופעלת כתוצאה מההופעה שלי על המצלמה, הכל אצלנו מוגדר כל עוד שזה בתוך המחשב, ולא יצא החוצה, לא יפעיל מדפסת, לא יפעיל סורק, לא יפעיל אזעקה, אלא הכל בתוך המחשב, כל הפעלות התוכנות שהן כתוצאה מההצטלמות, הכל נכנס אצלנו תחת הכותרת, שינוי זרם, שינוי תדר, שינויים דיגיטליים, שאנחנו מתירים לכתחילה. בבקשה. בסדר, אז אנחנו מתייחסים לדיגיטליות כרצף, ואני לא מתייחס אם אתה מדבר, אז מבחינה דיגיטלית, אם תנתח את זה, זה 0-1-0-1-1-0 מיליוני פעמים בשנייה. מכיוון שזה מדובר ברצף, אנחנו מתייחסים לזה כרצף. בואו לא נתווכח על זה עכשיו, זו הזדמנות אחרת. התפיסה שלנו הבסיסית היא שגם אם המנורה היא 100 פעמים בשנייה נכבט, אתה לא רואה את זה, כי עין לא מספיקה לראות. אבל הנורה הזאת היא נכבט 100 פעמים בשנייה, יש לה גל של 50 ארץ, זאת אומרת 100 פעמים בשנייה נכבט, אבל בעינינו מבחינה הלכתית אני לא מסתכל על הפיזיקה הפנימית, אלא מה שאדם רואה. אדם רואה מנורה דולקת, זה נקרא דולק ברציפות. ואני לא אומר שיש פה 100 הדלקות ו100 כיבויים בשנייה, שזה תדר נמוך. בכל התדרים של המצלמות וכל זה, זה מאות מיליונים בשנייה. זה נחשב רצף בעינינו. ולכן כל השינויים שנעשים הם שינויים רציפים, והם, מה שאנחנו קראנו כאן, שינויים ולא יצירתיות. בבקשה? בסדר, אני לא דיברתי על ההיבט הזה, זה נדבר אחר כך. בואו נראה לרגע כאן את מה שאמרתי עכשיו בדקה אחת כאן. אני עכשיו לא מדבר על נושאים של מדיניות, אני מדבר עכשיו על נושאים הלכתיים. בכותל המערבי זה צולם שם, במקומות רבים נוספים, זה התחיל במערת המכפלה, אבל ישנם גם היום בבית חולים שערי צדק ובבתי חולים נוספים, לא הרבה. אני יודע על איזה 20 מקומות בעולם, כולל בחול, בקהילות ישראל בחול, שיש שערים מגנטיים לבדיקת מתכות. כל אחד מכיר ויודע שעוברים, זה מצפצף, מדליק מנורות, אם יש מתכת. ואנחנו הפכנו את השערים האלה למתכונת של שינוי זרם בלבד. במצב שבת המנורות קבועות, הזמזם מבוטל, אין אורות, אין שום סיגנל של קול או של אור. מה שיש, יש שעון. מחוג, אתם רואים פה מחוג, המחוג הזה הוא זז לפי עוצמת המתכת. אם אדם עובר עם מפתח, המחוג זז קצת, עובר עם צרום מפתחות זז יותר, עובר עם אקדח, אז המחוג הזה זז עד הסוף. בקיצור, המחוג הזה מייצג את שינויי הזרם, ויש פה מיד אחרי זה גם את המולטימדיה, עוד רגע תראו, לא רק בגלאי מתכת שער, אלא גם בגלאי מתכת ידני. שוב, דבר כזה קיים בעשרות מקומות, לא מאות ולא אלפים. כולם מכירים את הגלאי מתכת הידני שבקניונים ובמשרדי ממשלה, זה מבוסס על ביפ כזה שמזהה מתכת עושה ביפ. אנחנו המרנו את זה לשינוי זרם. איך? זרקנו את הזמזם, זה ציוד מיוחד לשבת. המחיר שלו הוא זהה. אבל זה לא על גבי המכשיר הרגיל, כלומר קיבלנו מהחברה, גן ארז, חברה ישראלית, את כל התוכניות והתערבנו בפנים. יש בפנים רטט של פלאפון, כולם מכירים את המצב הרוטט של פלאפון, בתוך הידית הזאת יש את הרטט, הרטט הזה רוטט כל השבת, וכשהוא מגלה מתכת הוא רוטט יותר. כלומר, יש שם שדה מגנטי וכולי, אני לא נכנס לצד הפיזיקה, שבעצם האפקט הוא שינוי זרם שמורגש בשינוי רטט. יכולתי להביא לכם, הייתם מרגישים, זה משחק נחמד, שמקרבים את זה למתכת, פשוט המכשיר יותר רוטט, דהיינו שינוי בלבד ולא שום הפעלה מאוף לאון, או מאון לאוף, אין שום מצב אפעל או אפסק, אלא שינויים בלבד. בגלל שהיחידה הזאת רוטטת כל השבת, היא לא יכולה להיות על בטריה ניידת קטנה, היא מחוברת למתח, לספק כוח חיצוני, חייב להיות מחובר. תלכו לבית חולים שניידר או בלינסון או במאיר, בכמה וכמה בתי חולים שקופת חולים, תמצאו את זה בשער, לפחות למי שרוצה. זאת אומרת, יש להם גם שני גלאים כאלה, אחד חילוני ואחד שומר שבת. למרות שהם זהים, יכלו להשתמש בשבתי לכולם. אבל זה מה שהם רגילים לביפ, ולא רגילים לרטט. אבל אמרו לנו אחר כך שברטט יש היום ברמה של מכשירי סקיוריטי של ביטחון, שעושים רטט ביום לא בשביל שבת, כי בביפ, כמו שיש היום, הנבדק, הנבחן, חש שתפסו אותו. הוא לא מוכן שגילו על גופו, והוא לא יודע שגילו. אז יש לזה עדיפות ביטחונית, מודיעינית לפעמים, דווקא להשתמש בדבר שיהיה שקט. שקט דווקא לא שקט, אבל לא צפצוף שניכר. כך שכיוונו לדעת המודיעינים, החשיבה המודיעינית. אז אם הם ירצו לרכוש מאיתנו, אז יש מן המוכן, זה קיים. וכאן, הנה, כאן עוד קליפ כזה על הנושא הזה. זה על הגליים התחות, על אותו עיקרון, אני מדבר על יישומים שונים, הכל סביב הציר הזה, שינוי זרם בשבת, עוד רגע תראו דברים מתוחכמים עוד יותר. הדבר האחרון, הוא עוד לא מופיע אפילו במצגת, באמת יש לי עוד כמה דברים במצגת, אבל לפני זה אני רוצה פה להראות דבר שממש, זה המכשיר הראשון, אף טיפוס, בהקשר הזה, נחבר פה לחשמל, אז אני אנתק את הרמקול לרגע. הנושא של בקרות כניסה, בקרות כניסה זה היום מכת מדינה, בכל מקום עושים היום דלתות נעולות, אינטרקום, כרטיס מגנטי, קודים וכל מיני שיטות ובתחומי רפואה וביטחון, ולא רק שם, כל אחד עושה לעצמו, הכל סגור ומסוגר, זה הפך להיות פאניקה כזאת, וכמובן מתרצים את זה הכל בביטחון. כשמתרצים בביטחון אז אין עצה ואין תבונה, הרב יבוא למנהל המלון, הוא יגיד לו רגע קצין הביטחון לא מסכים וזהו. אז המצב הוא שיש היום אין סוף כניסות מבוקרות, זה נקרא, חלקם מקומי, זאת אומרת, אדם יש לו קוד ופותח או מעביר כרטיס, חלקם נרשם באיזה מחשב מרכזי, באיזה שעה באו, באיזה שעה יצאו, והכל העין הצופייה, האח הגדול משקיף ויודע בדיוק מתי באו, מתי הלכו. זה המצב היום, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה בקשת רחבה, בעיקר כמובן במגזרי הרפואה והביטחון, אבל אם ישנם דברים שהם כל כך טובים גם לבית הפרטי, אז למה לא? והיה לנו, ויש היום, תוכלו לראות, בעיקר בתי חולים, כי מכון צומת בשנים האחרונות פעיל מאוד במוסדות הרפואה, ובשלוש שנים האחרונות גם בצהל. אז בצהל הדברים הולכים בגדול, זאת אומרת, עדיין זה דיבורים, אבל עשו פיילוטים על פתיחת שערים ופתיחת מחסומים ופתיחת דלתות, ובחיל אוויר יש כבר באיזה 20 דלתות סידורים, והכל שם ברמה של ככה, הכל עם אלף ואחד מהנדסים ואלף ואחד וישיבות, בסוף אם זה משהו ייכנס, אז אולי הוא יהיה ביישום רחב. מכל מקום, בבתי חולים הדברים יותר באים לידי ביטוי מעשי, ואנחנו שברנו את הראש ביחס למקלדת. אתם כולם מכירים את הנושא של מקלדת, שיש קוד, לוחצים ארבע ספרות, 4, 4, 9, 5, כוכבית, והדלת נפתחת. זה, במקומות רבים זה קיים. לסדר על זה סידורי גרמות נורא מורכב, עשינו את זה, זה מסובך, זה איטי מאוד. כרטיס מגנטי, שמעבירים אותו, מה שנקרא, בשפתיים, בתוך חריץ, הוא לא בא בחשבון בשבת, בגלל שכשאני מעביר את הכרטיס, אני עושה פעולה בידיים, והקוד נקלט. אם אני אעשה במצב שלא יהיה מתח בתוך הקורא, אז אני יכול להעביר אלף פעם, לא יקרה כלום, כן? אז אני חייב, נגיד, לשדר את הקוד תוך כדי תנועה, אז אין פתרון לזה. יש לנו פתרון למה שקוראים היום כרטיס חכם, שאדם רק כרטיס קרבה, אדם מקרב כרטיס. יש היום דברים כאלה, אז שם יש לנו תשובות, אבל זה מכשור יקר, זה השקופיות. לא מדבר. ממש לאחרונה פיתחנו, הטכנולוגיה היא לא שלנו, אבל אנחנו אימצנו טכנולוגיות קיימות בעולם שלא כל כך מוכרות בשימוש, בעצם משטח מגע, כולם מכירים את מסכי המגע. מסך מגע שאני נוגע, אני הרבה פעמים במוזיאונים, בהרבה מקומות, מסך מגע אני נוגע, קורה משהו. עכשיו, או בפלם הזה שלי, כן? אני כאן נוגע, אז עם העיפרון הזה, או אפילו עם האצבע, זה עושה משהו. עכשיו, המגע הזה הוא אסור, הוא מתג. אני פשוט יוצר מגע בין שני נקודות, כמו מתג. אז זה סוויץ'. אני לוחץ באיזה נקודה, אני עושה סוויץ' פה, אז הוא עושה אחד, פה עושה שתיים, פה עושה שלוש. זה פעולה אסורה. אבל יש היום מסכי מגע שבהם הלחיצה זה לא סוויץ', זה לא התנגדות, זה מה שנקרא מסך קיבולי, יש שם תדרים. נוגע אלקטרון, איפה שיניתי. אז תראו, עשינו דבר כזה, ממש כאן, כאן רואים את זה כמו מקלדת של מספרים, כמו זה, תראו, 2, 5, 8, 0, כוכבית. הצפצוף זה כאילו פתיחת הדלת. הפעולה הזאת שאני כאן עושה, אני לא לוחץ שום מתג. זה בסך הכל, אני, אם אני אגע, אם אני אלחץ, אני חושב שעם העת זה לא יעזור. כלום, אתם רואים, אני לוחץ פה, כי זה היד, היד שלי, היד פיזית של בן אדם, יש לו תכונה קיבולית, משהו בתחום האלקטרוניקה, שאני באצבע שלי, בגלל שזה בשר ודם, משנה את הקיבוליות פה או פה או פה או פה או פה או פה, בכל ה-12 וריאציות, ואז זה מגיב כפי שמגיב. אם אני אקח מקל ואתפוק את זה, לא יעזור כלום. מי שרוצה יכול לראות, זה פשוט משטח, משטח שלא, זה לא לחיץ בכלל. זה רק משטח שיש בו קיבוליות. זה דוגמה לשינוי זרם שלדעתנו זה מותר לכתחילה. אני מסכים עם הערות שפה אני שמעתי, ואני גם לא הולך לנפץ אותם, של מרית עין ושל זילות השבת. כלומר, אני לא בא לומר שמכאן ואילך אנחנו הולכים לשווק את זה לכל אדם בביתו. אבל בעיניי הדבר הזה מותר. עכשיו, יש בעיה, לא הפעולה פה, מה אני עושה איתה? אני פותח את המנעול. אז אני פותח את המנעול, אז כאן יש לנו לחצן גרמה. בעצם הפעולה האמיתית היא 2, 5, 8, 0, לחצן כאן. לחצן גרמה שאיתו אני פותח. אולי לא נגעתי טוב. בבקשה, נשאר. יש טלוויזיה. מסוים שרגיש זהו, הגל הזה, או הגל הזה, אתה לחץ לה, יש חשלת, הרבה כפתורים. אז הוא כבר יודע לפענח את הגל. הגל הזה זה תדר מסוים, ואז הוא יודע לפי התדר מה לעשות. עכשיו, יש כאן 12 תדרים שמסתובבים לפי המיקום. 1, 2, 3, עד 10, כן, 9, 0, ויש כוכבית וסולמית. 12 תדרים. אם אני נוגע עם האצבע, בגלל שהגוף הוא אלמנט לא יבש, יש בו השפעה, כמו שאני נושם, אני משפיע על כל העולם. אז האצבע שלי משפיעה על התדר במקום 5. אז התדר 5 שינה קצת את התדר. ואז האלקטרוניקה בפנים יודעת ועושה מה שעושה. זאת אומרת, המעורבות של האדם לא במעורבות של לחצן, אלא במעורבות של שינוי תדר. לא היינו יותר מדי עושים איזה בשורה גדולה, אלמלא שזו תהיה התשובה שלנו, ושוב, זה כמעט הייתי אומר חשיפה ראשונה למקלדת מחשב. המחשב הוא בעיה בכל היום, בכל המגזרים. אין, לא זזים בלי מחשב. לא ניתן לעשות גרמות, מדובר על 100 לחצנים, מדובר על עשרות לחצנים. בקיצור, כבר שנים משוועים לאיזשהו פתרון למחשב בשבת, בתנאים של בית חולים, של צבא, של מכבי אש, של חברת חשמל, של בקרות. יש באלף ואחד מקומות שימושי מחשב, אין לזה תשובות שבאות בחשבון. זה כנראה תהיה התשובה, זה היחידה הראשונה, זה אף טיפוס, זה גם, שבעצם זה אותו דבר, זה לוח שכולו לוח מוצק, כן, כמו לוח מגע, איפה שנוגעים זה מתוכנת, שפה זה א', ב', ג', ד', או א', ב', ס', ד', וכולי, חיצים ואחבר, אני לא חושב שזה יהיה כל כך קל להשתמש כמו ביום חול, ואני לא יודע אם אפשר להגיע למצב של כתיבה עיוורת, כי אם מספיק שאדם מחזיק את האצבע ומננה אותה, אז יכתוב פעמיים את האות, א', כן, לוחץ על א' וטיפה מזיז, יכתוב פעמיים א', ובזמן שבמקלדת אני צריך ללחוץ פעמיים. בקיצור, זה לא יכול להחליף את השימוש במקלדות ביום חול, אבל העתיד לדעתנו של סידורי שבת בעולם המחשבים, שמדובר, מבוסס על מקלדת ואחבר, שזה כלי העבודה, יהיה מבוסס על הטכנולוגיה הזאת, או על הפרק ההלכתי שאנחנו קראנו לו פה, שינוי זרם. עוד רגע. כן, עשינו אותה במיוחד, זה נראה מקלדת רגילה, אבל זה, כרגע זה, זה אב טיפוס, זה נעשה על ידי שחתכנו מקלדת רגילה, ו... תוכלו לראות אחר כך. הנה, את יכולה...
לא, היא שואלת אם זה כיבוי בהדלקה של המחשב.
לא, 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 היא שואלת אם כיבוי, את יכולה, תקחי, תעביר, נו, מי שרוצה יכול ל... כך, תראו את זה, נו, קחו, תעבירו, זה אותו משחק. עכשיו כך, בעצם... מה? אוקיי, אתם באים לשאול של מדיניות. בסדר, בסדר, אני אתייחס. יש לנו, כבר אמרתי ככה, נשאיר 10 דקות לשאלות. אז 10 דקות זה בעוד 5 דקות. לא, 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 יש לנו עוד 15, נכון? לפי הזמן הנקוב, 15. כן, כן. בסדר, אז תראו, יש כאן, זה אכבר, זה לא אכבר, זה מצלמה. זה אישה בבית וגן, שיש לה... אולי מכירים, יש היום שיטה, אפשרות לכבדי ראייה. כבדי ראייה להעביר מצלמה, דמויית אכבר, להעביר מצלמה על העיתון או על החומש, וזה מופיע על המסך. הפעולה הזאת היא פעולה צילומית. הרב נויבירט, שליטה, בעל מחבר שמירת שבת כהלכתה, מחשבי הפוסקים, ודאי בנושא השבת, הוא המומחה, התיר את זה לכתחילה, לנוחיות ביתית, לקרוא עיתון. כי מה שעושה כאן המצלמה היא רק... שינוי זרם, מעבירים את זה על המסך. זה כבר נכנסנו לעולם המחשבים, ואנחנו, הנה, פה יש דבר שכבר קיים שנתיים, אבל אנחנו עוד לא אהבנו אותו, כי הוא נותן תשובה רק לאכבר. זה אכבר אופטי, שהוא רק שינוי זרם. אני מדלג עליו, כי אין לנו פה זמן, פה זה מראה את זה בחדר ביטחון, איך משתמשים בו, נעזוב אותו, אבל הנה, תראו, זה שוב מוצר ביניים שעשינו... עם האכבר, אותו אכבר שראיתי לכם מקודם, שהוא אכבר של שינוי זרם. כל האכבר הוא מזיז סמן. מה עושה אכבר? כולם יודעים. מזיז סמן. אני לא מדבר על הלחצנים, על התנועה של אכבר, מזיז סמן. אז אם אני מזיז את הסמן כאן מקלדת וירטואלית, אז זה תוכנת כך שאם אני שם את האכבר על כף, זה כותב כף, על שין זה שין, שבת, זה מקלדת וירטואלית שרק המגע, בלי לחיצה, בלי לחיצה, נגיעה של האכבר מדפיס. נעזוב את זה, זה צולם לפני כמה חודשים, את זה סיפקנו כיחידה ניסיונית לרבנות הצבאית לצורך נושא של זיהוי חללים, לא עלינו, שגם יש צורך במילוי תפסים בשבת, ואז אמרנו להם, בוא נמצא לכם פתרון בשבת למלא תפסים, הכיתוב הוא מינימלי, מספר אישי וכמה מילים בודדות, שזה להשתמש באמצעות השיטה הזאת של שינוי זרם, אבל באמצעות מקלדת וירטואלית. בוא נעזוב את זה, אנחנו מאמינים שהיום הבשורה היא תהיה יותר בכיוונים האלה של מסכי מגע, ויש פה גם מסכי לייזר. הדבר הזה הוא דבר נחמד, יכולתי להביא להדגים אותו פה, הוא לא שלנו. אנחנו לא המצאנו את הדברים האלה, אנחנו רק גוררים אותם לבית המדרש ומנצלים אותם לצורכי השבת. מדובר על מקלדת כזאת שיש בה נורת תאורה שמאירה מסך, על סתם על שולחן, בוגרי מכון לב, יש להם איזה חברה שמפתחת את זה, כאן, זה, אתם רואים, זה לא מקלדת, זה רק הדמיה, הדמיה. ואיפה ששמים את האצבע, זה מגיב בעצם כמו מצלמה, זה שיטה צילומית. מה שדיברנו לפני רבע שעה על מצלמות, זה מצלמה. אני שם את האצבע באות א', הוא מצלם את האצבע באות א', אז הוא אומר, א', שם באות ב', אז הוא אומר ב', ג', ד'. כלומר, השיטה היא אותו עיקרון, אותו פרינציפ, רק הדברים האלה כנראה יקרים ולא פרקטיים. לכן אנחנו חושבים שהדוגמה הזאת תהיה יותר יעילה, אבל זה אותו עיקרון של שימושי מחשב בשיטת שינוי. שינוי התדר, שינוי הזרם, שינוי המתח, מה שכבר אמרנו. אני רק אגיד שעגלת נכים חשמלית, דבר ותיק שמכון צומת עשה, פה יש שני אלמנטים. יש גרמה בהפעלת העגלה, אני לא מדבר על זה, אבל אחרי שהעגלה פועלת, הנסיעה עצמה, שהאדם נוסע בלוחץ ביד או ג'ויסטיק, זה נעשה בדרך של שינוי זרם. כלומר, העגלה, ברגע שהיא מודלקת, היא זוחלת. היא לא עומדת, אין לה מצב אפס. כלומר, שעגלה, עגלת נכים בסידור שבת, במצב הפעלה, אחרי הגרמה של הפעלה, שזה, נעזוב את זה, העגלה זוחלת גם אם אף אחד לא יושב עליה. כל מה שעושה האדם, מגביר או מקטין. מגביר את העוצמה או מקטין את העוצמה. הדבר הזה, זה אחד היישומים הראשונים שלנו בתחום הזה של שינוי זרם, קיבל היתר של הרבה רבנים. נכון שיש מתנגדים על בסיס של מרית עין. אז בעיר בני ברק, חס ושלום, יש בעירנו לא יבוא דבר כזה, כי זה פרצה בחומות השבת, ולאן נגיע, ועוד יתירו לנסוע במכונית בשבת, יגידו מה ההבדל. אז בסדר, זה עניין של מדיניות ושל תדמיות שקשה להתמודד איתם. אבל כאן עגלת נכים, אני לא, יש פה הדגמה. לא מתקדם. טוב, זה עוד פעם גרמות על רכב פטרול, אני חושב ש... את כל עסקי, זה הגרמות. הנה, כאן דבר נוסף שהוא קשור מאוד לעניין הזה, הנושא של הגברת קול בשבת. הגברת קול בשבת, אני לא בעד מסיבות של מרית עין, אבל מיקרופונים, כפי שאתם רואים, כאן, הם בעצם בנויים על אותו שיטה של שינוי עוצמת קול, כלומר, אפשר להסדיר, ואכן מכון צומת, קיבל על כך אישורים, הרב ישראל יזצה לפני שנים, ועוד רבנים נוספים שהצטרפו, הרב חיים דוד הלוי ועוד, ואכן יישמנו בישראל קיימים כ-20 וכמה מקומות, בתי מלון לעריכת סדרים, ובתי אבות ובתי תרבות עם סידורי הגברה לשבת. בישראל לא קיים בשום בית כנסת, בחול זה קיים ב-20 וכמה בתי כנסת אורתודוקסיים, בעיקר בצפון אמריקה, דרום אמריקה, באירופה יש אולי בשני מקומות בלבד, כי יש בעיה של תדמיות, כפי שאמרתי, אנחנו לא דוחפים את הנושא הזה, כי יש לו תווית רפורמית, ואני לא מרבה לדבר על כך עכשיו, אבל לא רוצה לדבר בכך, אבל בעצם העיקרון הוא שבמיקרופונים מסוגים מסוימים ובהסדרים מסוימים, שבהם מכון צומת פועל, אין שום אפשרות לתקן, הכל סגור ומסוגר, אין על המיקרופון שום מתג, אין אפשרות לשלוף את הכבלים, אין אפשרות שמה יתקן, הכל אוטומטי עם שעון שבת, והדיבור הוא במיקרופון כזה, שזה רק שינוי זרם, אין שום אורות מרצדים על הפאנל, אנחנו מתירים. עכשיו, רבנים רבים מתנגדים, מסיבות תדמיתיות, ואני מבין אותם, אבל גם המתנגדים, אז יש, בישראל עוד לא כך הגיע, בחול נפוץ מאוד, באנגליה זה כמעט חובה, שיש בכל מקום ציבורי, מה שנקרא hearing system, loop כזה, בשביל להקל על כבדי שמיעה לשמוע, כמו בתיאטרון, יש כאלה שבאים עם אוזניות, או יש כאלה שבמכשיר השמיעה מותאם לתדר שהוא מיועד לכבדי שמיעה, ולדוגמה, אחד מחשובי הרבנים באירופה, אולי החשוב מכולם, הדיין ארנטרוי מלונדון, שהוא לא בעד מכשיר ההגברה בשבת, אבל הוא, בבית הכנסת שלו, בלונדון, ובכל בית הכנסת בלונדון, קיים סידור כזה, כפי שאתם פה רואים, של כזה לופ כזה, מעגל שהוא לא רואים אותו, זה לא רמקולים, אלא מעגל הגברת קול לכבדי שמיעה, באישורו ובהכשרתו, והוא לא יכול היה להסביר לי מה ההבדל בין זה לבין מיקרופון רגיל, פרט לנושא שזה תדמית, כן, זה לכבדי שמיעה וזה לאנשים שיכולים בלי זה. זה ההבדל. אבל הלכתית, מבחינת הלכות שבת, זה עין נוח. וכל המכשירים האלה בנויים על שינוי זרם. נראה עוד דקה. כן, זה סוף השקופיות, יש פה עוד כל מיני תמונות, אני בזה מסיים ורק אומר כך. כל הנושא הזה שפה דיברנו עליו, אנחנו בעצם בפועל מייעדים אותו לתחומי רפואה וביטחון, או תחומים של התחשבות במצוקה כמו שמיעה וכבדי שמיעה ודברים כאלה, לא לנוחיות בלבד. אבל הטווח ביטחון שלנו בכל זה הוא שבעצם הלכתית אפשר היה להתיר את זה גם בבית הפרטי. אנחנו לא הולכים על זה, אנחנו לא משווקים מצלמות לבית פרטי בשביל לשחק או בשביל דברים כאלה. אבל בעצם ברקע הלכתי עומד, כל מה שעכשיו דיברנו, גם בדברים הביתיים, גם בדברים שהם לא ברמה של חיוניות, אפשר היה להתיר את השיטה הזאת, לא את הגרמה. אלא את השיטה הזאת של שינוי זרם, ואני מאמין גדול שבתחום האלקטרוניקה במיוחד, הדברים ניתנים ליישום, כך שאפשר היה פה בשקופית האחרונה, שמשום מה סגרתי אותה, כתוב עתידנות, מה למשל אפשר היה עוד אולי לחשוב על דברים כאלה, למשל לגלול מסך, מסך נפתח בשבת, לא יודע, בשביל כבדי ראייה, כבדי שמיעה, או שבתי כנסת בחוץ לארץ שמכריזים באיזה עמוד אוחזים בכלל. אז לגלול זה משהו כזה. מה? אז לא... רק ברמה...
דימים עקרונית, אנחנו לא מבקשים מהם חתימות בכתב, כי אנחנו יודעים שיהיה עליהם יד לחץ נגדי, אז אנחנו בהרגשה שהדרך היא סלולה, אבל נכון שתוכלו לשמוע לא מעט התנגדויות לכל הגישה, על בסיס של מדיניות, על בסיס של 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 לאן נגיע, על בסיס של של בואו נעשה סייגים על גבי סייגים. כן, זה שאלה של מדיניות. אנחנו סבורים שבוודאי ככל שזה קשור לנושאים ציבוריים או למגזרים של רפואה וביטחון ומוגבלים וכדומה, אין מקום לעשות סייגים נוספים ממה שההלכה מחייבת בתחומים הללו. כאן כבר נכנסנו לשאלות של השקפות עולם. יש לך גינה? נגיד שכן. יש לך. יש לך מחשב להשקיה אוטומטית. טוב, למי, את מכירה אנשים שיש להם מחשב להשקיה אוטומטית? נגיד, נגיד שכן. האם הם מפעילים את זה גם בשבת? הרבה כן. אני אומר לך, בסדר, הרבה כן. לאן נגיע? עוד מעט יפעילו מחשבים בשבת, יגידו, מותר להפעיל מחשב בשבת של אוטומטית. זה אוטומטי גמור. אז למה שם את לא חוששת לאן נגיע? זה לא דוגמה טובה. תגידי לי, זה אוטומטי, כל אחד יודע שזה נעשה מאליו, ויש כאלה יגידו, יש כאלה שיגידו, גם בשם הרב פיינשטיין, שאסור מזגן עם שעון שבת. אולי את לא יודעת. רבים סבורים שלדעת הרב פיינשטיין אסור מזגן עם שעון שבת. למה? כי לאן נגיע? אז תאורה הוא מתיר. למה? כי זה כבר דבר קדום. אבל כל שאר המכשירים הוא אוסר עם שעון שבת.
הוא כותב גם על שעון שבת לתאורה, שהוא מצטער שזה נכנס.
שהוא?
שהוא מצטער שזה נכנס.
כן, אבל הוא אומר, טוב, זה כבר נכנס. אז אין לנו תשובות לשום מדיניות מוגדרת. טוב, אז אני אענה לך. שאלתי את הרב שלמה זמן אוירבך את השאלה הזאת על דברים שונים. האם אנחנו צריכים לחשוש מפני כרסומים? כרסומים שאנשים לא יפרשו דברים שלא כהוגן, עגלת ניחים, זו הייתה השאלה. אנשים יגידו, רגע, מותר בשבת, אז מה הרבנים עוד מסתירים איתנו ומותר לנסוע, וכל מיני דברים כאלה. אז הוא אמר לי כך, דבר מאוד, אני מספר אותו בכל הזדמנות, שכתוב בגמרא שמלאכי השרת באו לקדוש ברוך הוא ואמרו, צריכים לחבות את השמש ואת הירח, כי בני אדם משתחבים להם. אז צריכים לחבות אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, השמש תזרח והירח יעלה וכל העולם יתנהג כתיקונו, ובשביל השוטים שקלקלו לא אאבד טובה מן העולם. זה הביטוי, או משהו כזה. בשביל שוטים שקלקלו לא אאבד טובה מן העולם. עכשיו, האם מדיניות הלכתית צריכה להיות תמיד לחשוש שמא שוטים יקלקלו? זאת אומרת, יהיו תמיד כאלה שיקחו את הדברים בפרשנות נכונה. אנחנו סמוכים על שולחנם של רבנים שנותנים לנו את ההסכמות לא לחשוש את הדברים האלה, אבל אנחנו אפילו מגבילים את עצמנו יותר. אנחנו לא באים עם הסיפור הזה, הנה יש לנו פטנט לכל בית, אני יודע מה, עמעם לדימר למעברר. מאידך למכון צומת יש איזה מוצר ביתי של כיסוי מנורה. מנורה מתכסה ולצורך שבת. אז גם שם יש כאלה שיגידו מוקצה ורחמנה ליצלן, ומה פתאום, מה עוד יגידו שמותר לחבות נרות, מנורות בשבת. אז בסדר, יגידו, מי שלא רוצה שלא ישתמש. אני אגיד כך, המדיניות הזאת של החששנות, לאן נגיע, אז אפילו שבמקומה, מה המחיר שלה? אז אם בגללה אנשים מוגבלים, או בתחומי רפואה ביטחון, נהיה מנועים מלעשות כל מיני סידורים שנצרכים, אנחנו לא בקו הזה. בבקשה. תראה, לדעתי גם אין אפשרות. בכלל, גם פיקוח נפש ביתי, אגב, גם פיקוח נפש אישי, אדם חולה, מי שיש לי, זה חלק גדול, כך כתבו הרבנים, בהלכה, בתשובות, לפי תחושות סובייקטיביות. זאת אומרת, אחד מוכן לטפס על, על, על פיגומים בחוץ לנקות שמשות לקומה עשירית, ומישהו אחרי יגיד, פיקוח נפש, אני לא מוכן, מה זאת אומרת? אצילו. אז זה קצת תלוי באופי של האדם, גם בפניקה, יש הרבה הוכחות על כך שהדברים הם מאוד סובייקטיביים. גם בקשר לענייני רפואה ביתית. בוודאי כשהדבר הוא ציבורי, אין אפשרות להגדיר, ובפרט שאפילו אם הייתה אפשרות להגדיר ולסווג, לא מעשי ללכת על כל פרט ופרט, להגיד כל דבר לגופו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא נגיד שניתן קריטריון, ניקח דוגמה שבית חולים, כולם מכירים. איזה חולה, נעשה קריטריון, נעשה ועדות וישיבות של מומחים, יחליטו כמה פעמים ביום צריכים לקחת דופק טוב, נגיד חולה אחד פעם אחד, חולה פעמיים, אלה שלוש, אלה בכלל לא, זה רק במצבו כזה לקחת. בקיצור, נעשה סיווגים, A, B, C, D, E, F. ואז נחלק את כל החולים, ביום שישי נעשה מדבקות על המיטה, אתה ב-E, אתה ב-C, אתה ב-D, אתה פעם ביום דם. בקיצור, לא מעשי. לא מעשי, מוכרחים להכליל.
במסגרות הציבוריות מוכרחים להכליל. כל מי שנמצא בצבא יודע, ביטחון שוטף מותר בשבת. כמה פעולות עושות מיותרות? אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא נעשה סיווגים, ואין דבר כזה. גם הלכתית אין דבר כזה, לא רק פרקטי. אז אנחנו באים ואומרים, בואו ניתן כלים, כלים טכנולוגיים, שהם מיישרים את הקו, ואומרים, אוקיי, אז אנחנו נלך על כל המגזר הזה. אז אנחנו מתווכחים עם בתי חולים, לבוא ולהגיד להם, בקרות דלתות, גרמה, טוב, אנחנו מבינים בכניסה ראשית, היום ביטחון. למה בחדר היולדת לקחת את התינוק שלה לא יכולה בלי פעמון? אז אומרים לנו, גונבים תינוקות. בישראל, ברוך השם, עוד מעולם לא גנבו תינוק. אבל בעולם הגדול כבר גונבים תינוקות. אז לשמור מאחורי בקרה את החדר הילודים, זה הפך להיות נורמה. למה? כי החברה שפיתחה ציוד משווקת את זה לבית חולים, ואומרת, תראו, בעולם הגדול עושים חדרי תינוקות, ילודים עם בקרה, וגם האמא לא יכולה ללכת. אז חברה אחת פיתחה, אלחוטי, האמא מקבלת פה איזשהו טאג, והילד אותו טאג, והטאג של הילד משדר לאמא, ואז יודעים שלא החליפה את הילדים, ומשהו כזה. כל מיני שיגונות של אלקטרוניקה סופר מתחכמת, ואומרים לנו, מוכחים, מוכחים, מוכחים. אז אנחנו מנסים להתווכח, אבל אין לנו יכולת, אין לנו את היכולת. אם היינו לפני שבועיים בבית חולים בלינסון, ושם טענו בתוקף, המחלקה האונקולוגית צריכה להיות סגורה ומסוגרת, בקרת כניסה, בגלל נושא של זיהומים. עכשיו, מה היה כל השנים, מה בכל המקומות? לא יודע. זהו, עכשיו, מהנדס בית חולים אומר, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה פתרון לבקרת כניסה יעילה בשבת, שהצוות יוכל להיכנס או עורכים בזה, כי אי אפשר להשאיר פתוח. למה? כך אמרו רפואי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להתווכח. וגם אם נתווכח, לא ישמעו לנו. אז אנחנו חייבים לומר, יש לנו תשובה שזה סל כללי, והמצב הוא שבדרך כלל אנחנו, מכון צומת, יותר מחמירים מרבני השטח. רבני השטח רוצים יותר ויותר יישומים מקילים, כי הם נמצאים בשטח, אם זה בצבא או במוסדות, כי הם חיים את המציאות. אז זו התשובה לך, אין אפשרות, כלומר, אם כל העולם כולו היה שומר מצוות, גם אז לא הייתה אפשרות לסווג. זהו, עד כאן.